בספר נצח ישראל, פרק נ"א, בעמוד קצ"ה, באמצע ביאור האגדה על שערי ירושלים לעתיד לבוא. הפנים טובות, שוהם וישפה, פתחים ענקים של 200 אמה וכדומה. ומה שאמר, עכשיו המהר"ל פשוט מסביר לנו את, שבעצם שכל הדיבורים האלה על האבנים הטובות הם ביאור מעלתה של ירושלים. ומה שאמר, אני כאן קורא בעמודה השמאלית, כן? בעמוד קצ"ה. מה שאמר, לעתיד מביא הקדוש ברוך הוא אבנים 30 על 30. כי 20, לא ייתכן. אין כל מה 30 על 30. אבל לא יכול להיות 20. הוא לקח, למה 20 לא? כי אומר, כי הפתח גבוה 20, וצריך יותר. זאת אומרת, הרי הפתח עצמו הוא 20, אז צריך שיהיה עוד איזה עובי מסוים שיהיה מעליו. אז כמה עווה? מה, סנטימטר? לא. הוא מדפקתי מן 20 וכמה 30. כיוון שיצא מכלל 20, מכלל 20, אז הוא מעמיד אותו על 30. כן? ההיגיון ברור. על מה שלמדנו בשלשום?
מה
למדת? לא יודע מה שלמדנו בשלשום. היית פה בשיעור? למה לא חזרת על השיעור? טוב, בסדר. יש אגדה שלמה פה במסכת בבא בתרא על איך ייראו שערי ירושלים לעתיד לבוא. אז ואז נאמר לנו שמה שהשערים של ירושלים יהיו מאבנים טובות של 30 על 30 אמה, כשהפתח עצמו יהיה 20 אמה. והתלמוד שאל שהדבר הזה לא יכול להיות, שהרי כתוב שלעתיד לבוא אנחנו נהיה גבוהים או 100 אמה או 200 אמה, אז איך אפשר להיכנס בפתח כל כך נמוך? ולגמרא לא, זה קווי דבזיקה, מדובר על החלונות שיהיו בראש העמודים, בראש השערים, אבל השער עצמו יהיה הרבה יותר גבוה. מה? מה זה משום הפתח? כתוב הפתח, נו אז מה? אז אני אומר לך מה זה הפתח? מה שמעל הפתח? אני לא יכול לקחת את מקומה של הגמרא, זה מה שהגמרא אומרת, מה אני אעשה? בסדר? טוב. עכשיו גם יש לנו סיפור מזעזע על אותו תלמיד שזלזל וכו', זה עוד נחזור לי. אבל המלצה בשבילך, כיוון שזה סיפור ארוך, אני לא רוצה לחזור על הכל, אז תקרא את הפרק מתחילתו ואז תדע הכל. בסדר? והם מרובעים, עכשיו למה 30 על 30? כי המרובע הוא שלם בלא חיסרון והוא לפתח העיר. ומה שאמר, לגלג עליו אותו תלמיד. מפני שהיה התלמיד מדמה העולם שלעתיד לעולם הזה. ואמר, פעם אחד, הפליגה ספינתו בים הגדול. מה פירוש שהספינה שלו הפליגה בים הגדול? רוצה לומר שהשיג בעניין הזה לעיין לעומק דבר. ואתה ראה בחוכמה שהמלאכים מנסרים וכו'. זאת אומרת, להפליג בים, הכוונה להשכיל, להחכים. פירוש שהחוכמה היא רחבה מן ים, ופעם הפליגה ספינתו שהיה נכנס בחוכמה שהיא רחבה מן ים. יש כמה מקומות גם בתנ"ך וגם בדברי חכמים שמדמים את החוכמה לים. כתוב כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. וראה, פירוש, ואתה ראה בחוכמה שהמלאכים מנסרים וכו'. פירוש שהחוכמה היא רחבה מן ים, ופעם הפליגה ספינתו שהיה נכנס בחוכמה שהיא רחבה מן ים ועמד על הניסור הזה. רצה לומר גזרה זאת, שהרי לשון גזרה הוא קריטה וניסור גם כן. אז כלומר שהוא ראה שהמלאכים מנסרים את האבנים הטובות לשערי ירושלים, לנסר, הכוונה לגזור. אגב, צריך להבין מה המשמעות של לגזור. מה זה גזרה? בעברית, במתמטיקה, בעברית מודרנית, אומרים נגזרת. כן, דבר שנולד מדבר. זה נקרא נגזרת. אז גזרה, כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, זה לא שרירותי, ארביטרארי, כמו שאומרים בלעז, אלא הכוונה שזה נגזר מהיקף יותר גדול. אז כיוון שזה חתוך, לך זה נראה משהו שרירותי. אם היית מבין ממה זה נגזר, אז היית גם מבין את טעם הדבר. זה מה שכתוב לגבי פרה אדומה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים גזרה. כלומר שמשה ידע את הטעם של פרה אדומה, ועבור האחרים זה גזרה. מה זאת אומרת האחרים זה גזרה? כי אצלם זה נגזר ממשהו יותר כולל שהם לא יכולים לעמוד עליו. רק משה עומד על כל ההיקף. מובן? בסדר? זה, בבקשה.
יש במשנה מוסדת ברכות שאומרים על, על שילוח הקן, שלא יחשוב שמידותיו של הקדוש ברוך הוא.
כן, כן, כן. מידותיו של הקדוש ברוך הוא אינן אלא גזרות. כן.
כן.
אז זה נגזרות, כן, כן. זה המהר"ל מסביר את זה בתפארת ישראל, שאינן אלא גזרות, הכוונה שהן נגזרות,
מי כיף? שזה רחמים בעצם?
שזה רק רחמים. כן. מה אתה עושה? לא, אז ברוך השם. כן, וראה שהעליונים גוזרים דבר זה. כלומר, זאת אומרת שהוא ראה מלאכי השרת שמנסרים, המלאכי השרת הם עליונים. זאת אומרת שהשיקול של העמדת שערי ירושלים בצורה הזאת, היינו, קדושתה של ירושלים, זה נגזר מן העליונים ולא מן התחתונים. אז זה נגזר מן העליונים. יש בעולם שתי מערכות שיקולים. יש שיקולים של ההווה המיידי, או של התועלת, של תועלת מיידית, זה נקרא תחתונים, ויש שיקולים ארוכי טווח, נקראים עליונים, שייכים לנצח. בסדר? אז קדושתה של ירושלים, אף פי שירושלים זה מקום פה בארץ, זה בגיאוגרפיה, בטופוגרפיה הארץ ישראלית, של כדור הארץ שלנו. אבל זה נגזר מן העליונים. זו המשמעות שמלאכי השרת מנסרים את האבנים שיעמדו בשער ירושלים. עד כאן זה מובן? מה הבעיה? נראה לי שיש לך קושיה על הדברים.
לא, זה
נראה קצת גבוה. מה גבוה? הוא פשוט, אדרבה, מה שעושה לך מערד, עושה לך רציונליזציה של כל זה. עד עכשיו לא הבנת, מה פתאום מלאכי השרת מנסרים אבנים לשערי ירושלים? הנה המהר"ל, מסביר לך מה הכוונה, מה רע בזה?
אם דבר זה היה צריך להיות כתוב שהם גוזרים את האבנים, מנסרים זה כאילו גוזרים וגוזרים...
הוא מסביר לך את השפה, זה הכל. זה השפה של ההגדה. אם אתה רוצה ללמוד ספר, אתה לא יודע מה הלקסיקון של מחבר הספר, אז אתה לא תבין מה הוא רוצה. בסדר? טוב. זה כמו שמשל בסלנג ישראלי אומרים זה חבל על הזמן. אז אם אתה לא יודע מה המשמעות של הביטוי, אז אתה חושב שהבן אדם ממהר וחבל לו על הזמן. זאת, לא, זאת בכלל לא הכוונה. בסדר? טוב. וראה שהעליונים גוזרים דבר זה, שכל דבר הוא בגזרת העליונים והם גוזרים. לכך נקרא זה ניסור. ואז היה מודה לדבר זה. כלומר, אחרי שאותו תלמיד הפליג בחוכמה, אז הוא הודה לדבריו של רבי יוחנן. הוא אמר, את שמע, אמרת דברים גדולים, כבוד הרב. ומפני שלא היה מאמין, עשהו גל עצמות. שנענש על ידו, הוא מת ונעשה גל עצמות. בסדר? אז, טוב, זה האמת היא שפה המהר"ל מקצר מאוד. מה המשמעות של מישהו ש... אתם חושבים ככה, שרבי יוחנן הסתכל עליו ואמר לו בזזז, על המקום, נעשה גל של עצמות ככה? מה אתה אומר?
אולי הוא...
כן, זה הכוון שהוא הקפיא אותו, לא יודע. אז יכול להיות שברח, יכול... הנזיפה של רבי יוחנן עשתה לו כזה דום לב, משהו כזה, זה הכוונה. כן, בדיוק, אז זה גל של עצמות. האמת היא... יש קצת ראייה לזה, למשל יש סיפור בגמרא על שמעון בן שטח שהזמין את ינאי המלך לבית המשפט, כן? ידוע שכתוב שעבדו של ינאי הרג את הנפש, ויש לנו כלל, יבוא בעל השור ויעיד על שורו, אז כיוון שעבדו של ינאי הרג את הנפש, הזמין שמעון בן שטח את המלך עצמו לבית הדין, לסנהדרין, ואז הגיע ינאי, הגיע לסנהדרין עם קבוצה של חיילים חמושים. אמר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך, כי צריך לעמוד. אמר לו, עד שיגידו חבריך. הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה. ראה שכל הרבנים שמה כבשו פניהם בקרקע, לא יזו להסתכל. אמר, בעלי מחשבות אתם. יבוא בעל המחשבות ויפרע מכם. ואז נתן עיניו בהם ונעשו כולם גל של עצמות. כן? אותו ביטוי שמו שיש פה. אז אתם מבינים ששמעון בן שטח בעצם רצח את כל הסנהדרין, תוך שנייה ככה צ'יק, כל ה-70 סנהדרין הפכו להיות גל של עצמות. סביר או לא סביר? לא סביר, נכון? אבל מה כוונת הגמרא? מה היא רוצה לומר? אז יש לנו סיפור היסטורי מקביל. כלומר, יוספוס פלביוס מספר לנו מה באמת קרה שם. זה מעניין שאותו סיפור מובא גם בגמרא וגם ביוספוס פלביוס. שם יוספוס מספר שעבדו של ינאי, שמדובר עליו, לא היה סתם עבדו של ינאי, זה היה הורדוס. שבהתחלה היה עבד של בית חשמונאי, אבל היה במקום גבוה בממלכה, ותפקיד גבוה בממלכה, והוא דיכא באכזריות מרד בגליל. זה הכוונה שהוא הרג את הנפש. הוא דיכא באכזריות מרד בגליל, ולכן הוא הוזמן לסנהדרין. ושם באמת יוספוס מספר שהוא הגיע עם נשק לבית הדין, והוא הפחיד את כולם, ואז ראש הסנהדרין רצה בכל זאת לקיים את המשפט, אבל הוא ראה שחבריו מפחדים, והוא הזהיר אותם, אמר שאם הם לא ידונו את הורדוס עכשיו, הוא עתיד לנקום בהם. וכך היה שאחר כך, כשהורדוס תפס את השלטון על ידי הרומאים, הוא הרג את חברי הסנהדרין. אז זאת בעצם הכוונה, הפך אותם לגל של עצמות, זה לקח זמן. בסוף הפכו לגל של עצמות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש עובדות היסטוריות שמסופרות בגמרא באופן ערכי. מבחינה ערכית, מקצרים לך את העסק. הפך אותם לגל של עצמות. אבל זה לא שהיה לו איזה כוחות מגיים שפעלו. אז גם פה אותו דבר. רבי יוחנן, הוא הפך את התלמיד ההוא לגל של עצמות, זה לקח זמן, אבל בסוף הפך אותו לגל של עצמות. כן, זה הכוונה. האם אפשר לשאול שאלה? מה אתם אומרים שם? יאללה, סע. בשבילך.
מה היה בעצם מה שעשה התלמיד של רבי
יוחנן? כן.
כאילו, מה לא רואה? אני רוצה לבדוק, זה נשמע לי קצת
תמוה,
אני רוצה לבדוק למה זה בעצם כל כך...
לא הייתה לו אמונת חכמים. כלומר, אני אסביר לך מה זה אמונת חכמים. צריך להבין טוב טוב. אמונת חכמים רגילים לחשוב שזה הכוונה, שצריך להאמין שמה שהחכמים אומרים זה אמת. אז זה לא. כי יכול להיות שהרב טועה. מה, לא יכול להיות שהרב טועה? יכול להיות, נכון? אז למה אמונת חכמים זה להאמין שהרב צודק? אולי הרב לא צודק, מה הוא אלוהים? אפילו משה רבנו עשה טעות פעם, נכון? אז למה שאני אחשוב שהרב צודק? אלא אמונת חכמים, קיבלתי מרבותיי שהכוונה להאמין שהחכמים הם חכמים. זאת אומרת, כשהחכמים מדברים, הם לא סתם מדברים. יכול להיות בסוף שהוא טעה, אבל אל תחשוב שזה דברים של מה בכך. עכשיו, התלמיד הזה, מה אמר לרבי יוחנן? הוא אמר לו, רבי, דרוש, ולך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי. אז מה חשבת עד עכשיו? שרבי יוחנן לא נאה לו לדרוש, שהוא אומר שלויות. אז זאת הבעיה. אם הוא היה אומר, רבי, כאשר אמרת כן ראיתי, אין בעיה. אבל הוא אמר לו, דרוש, הולך נאה לדרוש. זאת אומרת שעד עכשיו היחס שלו היה יחס של זלזול.
מה הכוונה בדרוש הולך נאה לדרוש?
זה למדנו לפני יומיים. למה אז לא שאלת? זה תמיד מה שקורה. אני קורא שורה, אנשים לא מבינים, אומרים לי, תמשיך. מה זה? דרוש הכוונה, תלמד. הולך נאה לדרוש. טוב שאתה דורש בדיורי תורה. למה? כי אתה, כאשר אמרת, כן ראיתי. כלומר, אני מסכים עם החוכמה שלך. זאת הבעיה. זאת אומרת שהוא לא ימין שהחכמים הם חכמים. בסדר?
אנחנו לא משלמים, אומרים שאלה זה חצי
שאובה. אבל הבעיה היא לא השאלה. אם התלמיד היה יכול לשאול כל שאלה שבעולם, יכול, איך זה יכול להיות? ראינו בגמרא, לפני כן, בפרק הקודם, את הסוגיה בפרק בבי מדליקין, שתלמיד של רבן גמליאל שאל אותו, איך יכול להיות מה שאתה אומר? הרי אין חדש תחת השמש. אמר לו, בוא ועריך בדוגמתו בעולם הזה, לא הפך אותו גל של עצמות. כי התלמיד שאל. פה התלמיד דחה, משהו אחר. בסדר? כלומר, בקיצור, החכמים הם חכמים. יש ספר שיצא לפני איזה 40 שנה, נקרא חז"ל אמונות ודעות, הוצאת מגנס. מה? אל תגיד שמות. חז"ל אמונות ודעות. יפה מאוד, לכאורה, לא? זה ספר כזה שמן, אקדמי, עם כל מה שחז"ל אמרו על כל מיני רעיונות, דעות וזה פה שם. אדם רוצה להכיר את עולמם של חז"ל, קורא את הספר ההוא. חז"ל אמונות ודעות. רק בעיה אחת. ששמה הוא מסביר לך מי הם חז"ל מנקודה גבוהה מהם. כלומר, מחבר רואה את עצמו מעל חז"ל. אז אני אסביר לך למה הם אמרו מה שהם אמרו, למה הם חשבו מה שהם חשבו. כן? אני ממרומי הפרופסורה שלי אומר לך למה הם חושבים את מה שהם חושבים. יש בעיה בספר הזה. טוב? זאת גישה שמצויה הרבה פעמים באקדמיה. שפעם ראיתי ספר, אחד הוציא לאור, ספר של רבי אברהם מבאגו. רבי אברהם מבאגו היה מחכמי ספרד שני דורות לפני הגירוש. כתב ספר דרך אמונה. אז המהדיר, אקדמאי, כותב שמה בהקדמה שרבי אברהם מבאגו היה אדם, לא, הוא לא קורא לו אברהם, מבאגו היה אדם מעניין, חבר שלו, מה? הוא דוקטור, אבל הוא רק מבאגו. מבאגו היה אדם מעניין, רואים שמה שלמשל הוא מביא אגדות של חז"ל, הוא מפרש אותן כבעלות תוכן פילוסופי. כלומר, זה מעניין מאוד שאותו חכם חשב שחז"ל, כשהם דיברו, הם חשבו. זה בעצם מה ש... ברור, יש איזה בעיה באדמה, איזה מין גאווה כזאת שצריך לדעת להימלט ממנה. טוב, איפה היום? אז זה בעצם, על זה כאן, זה המשמעות כאן שהוא לגלג אותו תלמיד, והפכו לגל של עצמות. הוא מקשה מטיב. עכשיו הוא ממשיך את דברי הגמרא שראינו אתמול, לא, שלשום, סליחה, הוא מקשה, מטיבי וכו'. מה מטיבי? איך אתה אומר ששערי ירושלים יהיו בגובה של 30 אמה? הרי יש לנו דרשה של רבי מאיר שאומר שנהיה בגובה של 200 אמה, ורבי יהודה שאומר שנהיה בגובה של 100 אמה. אז איך יכול להיות 30 אמה? זה קטן מדי כדי להיכנס לתוך שערי ירושלים. ועל זה עונה הגברה שזה כבד וזיקה, מדובר על החלונות שמעל השערים. על זה מסביר המהר"ל, ונראה. מחלוקת החכמים בעניין זה. דמאן דאמר מאה, מי שאומר שאנחנו בגובה של מאה אמה. כי מאה הוא מספר שלם מורה על שלמות בלי חיסרון. המספר השלם זה מאה. אז מה צריך, מה הגובה האידיאלי של האדם? מאה אמה. כלומר, אדם צריך להיות בגובה של 48 מטר. זה הטוב. בטוב, 48 מטר. ועניין 100, שהוא מספר שלם, למה 100 זה מספר שלם? מתבר בחיבור גור אריה בפרשת ויתחנן, עיין שם. מה זה חיבור גור אריה? פירוש? מה? פירוש של רשי, כן. מי כתב? המהר"ל מפראג, כן. אז שמה, אז הוא אומר, אני כתבתי, חיבור גור אריה זה חיבור נאורים של המהר"ל. הוא כתב אותו ביותו בין 56 משהו באזור הזה, 54-56. אז המהר"ל היה צעיר, ואז הוא כתב ספר שהוא די דומה, שהוא ספרות קלאסית יותר, כן? אבל כבר שם רואים את הסגנון של המהר"ל שעומד לפרוץ כמה עשרות שנים יותר מאוחר בספרים כמו נצח לסדר. יש פה שאלה. התלמיד למעשה נמצא בסטטוס של תשובה. גם אם בעבר הוא לא האמין באמונת חכמים, כעת הוא מאמין, מדוע מגיע לו להיענש קו נטוי, להינזף? סימן שאלה. תשובה. התלמיד בכלל איננו נמצא בסטטוס של תשובה. בכלל לא. הוא מסכים לדברי רבי יוחנן, כי דברי רבי יוחנן מסכימים לדבריו. זאת אומרת, הוא לא אומר, אני חוזר בי ממה שחשבתי על החכמים. אני חוזר בי מה שחשבתי עליך, בדקתי נקודתית, מה שאתה אומר זה בסדר, כי אני מסכים. זאת הבעיה, לכן הוא לא בסטטוס של תשובה בכלל. כן, ולכן באמת אמר לו רבי יוחנן, מלגלג על דברי חכמים אתה, לא אומר היית, אתה, כן, בבקשה.
אני זוכר, אם אני זוכר נכון, רבי יוחנן היה תלמיד בשם ראש לקיש.
כן.
והוא גם היה סיפור קצת דומה שהוא מת בגלל שהוא הקפיד עליו.
האם זה הוא, אתה אומר?
לא, כאילו זה נראה לי... דומה,
כן, רבי יוחנן הוא, זה, הוא קטלני כזה.
כן,
כן, טוב, זה עוצמת הקדושה שלו. זה כמו משל במשכן. נדב ואביהו נכנסו למשכן, טרח נשרפו. על זה אמר משה, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. מה משהו של הדבר הזה? היה חשוב שבתחילת עבודת המקדש יתברר לעם שקדושה זה רציני. אז זה המחיר. המחיר זה נדב ואביהו. אז איך מסתדרים איתם? הם, אל תדאג, הם, יש להם חלק טוב לעולם הבא וכו'. אבל היה חשוב שזה ידבר שזה לא דברים של אמרה, זה לא צחוק. לכן רבי יוחנן, שהוא אדם מאוד קדוש, מיוחד במינו, מהרבה בחינות, אנחנו אומרים רבי יוחנן, אז זה קצת מסוכן מסביב, מה נעשה? צריך לזה, רבי יוחנן.
בגלל זה אמרו שכאילו מדגדקים צדיקים?
לא, זה הצדיק פה מדגדק.
לא, אבל
בפרט
כמו שאמרת
שחדוש ברוך
הוא רצה
להראות
נחושה
דרציני. כן, מבחינה זאת גם, הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים. אז זה, טוב, האמיתי הסיפור עם רבי יוחנן וריש לקיש, שמה זה הרבה יותר טרגי מהסיפור הזה. סיפור הזה קרה, סיפור אותו קצר. אבל הסיפור עם ריש לקיש, זה ירער את רבי יוחנן עצמו. כן, הוא השתגע בגלל זה. כן, רבי יוחנן השתגע בסוף ימיו, לא? כתוב בגמרא. אחרי שהוא הרג את ריש לקיש, אז זה מעניין איך הוא השתגע. בגלל ששלחו לו, הוא אמר, אני עכשיו צריך חברותה. כן, הוא הרג את החברותה שלו, עכשיו מישהו אחר, אז שלחו לו את רבי אלעזר. כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, רבי אלעזר היה מביא 13 הוכחות שרבי יוחנן צודק. אמר לו רבי יוחנן, תשמע, אני לא צריך מי שיגיד לי שאני צודק. זה שאני צודק אני יודע. אני צריך, כמו שהיה ריש לקיש, שכל דבר שהייתי אומר, אני מביא הוכחה שאני טועה. אז פחות, זה מפרה, זה מעניין. ולכן זרק את רבי אלעזר מלהיות חברותה שלו, נשאר בלי חברותה, ואז הוא השתגע. היה מסתובב ברחובות, ואומר, איפה אתה בן לקיש, איפה אתה בן לקיש? ואז החכמים התפללו עליו שימות ומת. אתה רואה, חוכמה זה דבר רציני. אנשים מוכנים להרוג ולהרג על החוכמה. לא, סתם. טוב, אז פעם צריך ללמוד את הסוגיה הזאת. זו סוגיה ארוכה וכואבת. איפה היינו? מה? מה קרה? לכך אדם הראשון. כן, גור אריה, כן, פרשת אלחנן שם. ולפיכך, אמר שקומת האדם מהאמה. ומאן דאמר 200 כי שתי קומות של אדם הראשון דעתו כי אדם היה מהאמה כי זה המספר הוא שלם וכך אדם הראשון שנברא בשלמות היה לו המספר הזה עד אשר חטא שמיעט אותו ומכל מקום אדם הראשון לא היה לו השלמות רק מצד גופו החומרי אבל לעתיד יהיה השלמות הן מצד גופו החומרי הן מצד הצורה והצורה יש לו מדרגה השנייה ולכך קומת האדם יהיה 200 וכבר התבאר למעלה, אצל כפל אנוכי, העניין זה. כתוב אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם, אז למדנו לגבי כפל אנוכי, שיש גם מעלת הצורה. מעלת הצורה היא תמיד בכפל. ורבי יהודה, שחולק, עד כאן זה דעת רבי מאיר. כן? רבי מאיר אומר שגובה האדם יהיה 200 אמה. ורבי יהודה סבר, 100 אמה. כי האדם דומה להיכל שהוא קדוש, והוא היה מהאמה, וזה יהיה לעתיד. כלומר, ההיכל בבית שני היה בגובה של מהאמה, כלומר, גובה המושלם. מהאמה היה גובה. כלומר, 96 מטר. למה? מהאמה? אתה צודק. אתה צודק. זה 48 מטר בלבד, סליחה. הגובה של המקדש, היה מהאמה. לא כל המקדש כולו, רק חלק מסוים במקדש, להינו ההיכל. ההיכל היה בגובה מהאמה, וזה יהיה לעתיד שיהיה אדם בית קדוש, ובו יושב הנשמה שהיא ניצוץ מן השם יתברך, כמו שהיה במקדש, ניצוץ כבודו יתברך. ולפיכך אמר, כי יהיה מאה אמה כמו בית המקדש. כמו שהאדם הוא סוג של מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה ועשו לי מקדש? הם יעשו את עצמם מקדש כדי שאני אשכון בתוכם. ודעות, כמעט דאמר 200 אמה, כפל קומת האדם הראשון, סבר כי האדם הוא גשמי, והצורה בטלה אצלו, וכאילו היה כולו גשמי חומרי. אבל לעתיד יהיה קומת האדם, קומת אדם, יהיה קומת אדם 200, לגד חומר וצורה, ואין אחד בטל אצל השני. טוב, זה דבר שחוזר הרבה אצל המהר"ל, שבעולם הזה החומר גובר על הצורה, ולכן אנחנו רואים את הכל מהצד החומרי.
כן. אבל כל דבר שתתיד
לבוא
בעצם בניית בית המקדש, זה אנחנו את עצמנו.
יפה, זה מה שזה אומר. זאת אומרת שהמקדש זה העולם כולו. זה גם האבן, אבל זה ליבות בני אדם. כן, היה לפני איזה קצת יותר מ-200 שנה, באחת המדינות הברבריות של אירופה עשו מהפכה. והם החליטו, הם עשו אספה לאומית, הרגו את המלך, עשו אספה לאומית, ו... יום אחד הם החליטו לקבוע בחוק דת חדשה, חוק, דת על פי החוק. אחד הדברים שהם קבעו על פי חוק זה שאלוהים קיים. אז עכשיו הוא יצא מהאי חוקיות שלו ונהיה חוקי. כן, במדינה ברברית באירופה המערבית. כן. אז הם קראו שמה שהם לא קראו לו אלוהים, זה לא יפה, זה דתי, הם קראו לזה היש העליון, לאתר סופרם. ואז הם החליטו גם, אחד הדברים שהם קראו בחוק, זה שמקדשו הוא העולם. זאת אומרת, הם רצו להקדים את הזמן, זה הכוונה. הגיעו למצב שכאילו המקדש של היש העליון זה העולם. וזה בעצם המצב העתידי, זה נכון. ומן דאמר, מהאמה, כי לעתיד לבוא יהיה החומר בטל אצל הצורה, וכאילו האדם אינו גשמי. כלומר, מי שאומר מהאמה, זאת דעה יותר מעמיקה, או יותר נכון, יותר רוחנית מהדעה שאומרת 200 אמה. כי 200 אמה זה אומר מהאמה לחומר, מהאמה לצורה. אבל מי שאומר רק מהאמה, אומר שלעתיד לבוא החומר בטל אצל הצורה. זה קצת מזכיר את הדיונים של רמח"ל בסוף ספר דעת תבונות, על יחסי הגוף והנשמה לעתיד לבוא. שגילו, הנשמה בטלה, שהגוף בטל אצל הנשמה לעתיד. ולכך לא יהיה רק מאמן. ומתרץ, עכשיו, התירוץ שנתן התלמוד, אנו, הרי את הקושיה, איך יכול להיות אם כן שיש 30 על 30, אם אנחנו בגובה כזה של מאמן, אנו לחווי דבזיק זה בשביל החלונות, שנותנות רוח. פירוש, חלונות המביאים האוויר לשם, שאף על גב שאינו פתח לכנוס מכל מקום, מכל מקום שם פתח עליו שהוא מביא האוויר. יש עליו שם פתח, אף שאינו פתח גמור לכנוס לשם, מכל מקום הוא פתח שהוא מביא אוויר. וכל פתח הוא צורת העיר, לכך אמר, הנה לחווה דבזיקה, כלומר שהשיעור שאמר רבי יוחנן, אין זה רק שיש שם פתח עליו להביא האוויר לשם, לא שיבוא אדם לשם, ולא דיברנו רק מצד מעלת המקום מצד עצמו, לא מצד האדם. מצד האדם בוודאי יהיה יותר גדול. כלומר, המעלה של המקום מצד עצמו זה 30 אמה. אם אתה מוסיף לזה את מעלת האדם, אז זה יותר מ-100 אמה אפילו, או מ-200 אמה. אתם מאמינים לזה? תגידו לי. כן. למה? אתה תסביר לי למה? אתה אמרת משהו, לא הבנתי למה.
כי הוא כבר נמצא בעולם שכולו טוב.
אז לא, אדם שנפטר, הוא חי בעולם של נשמות, זה גרוע מאוד. זה עולם חסר אחדות.
זאת אומרת שעתיד לבוא יהיה עולם של נשמות כזה, אבל שהוא...
גוף נשמה, אנחנו מונותאיסטים. זאת אומרת, המונותאיזם דורש שתהיה אחדות של הכל. בטל לא, לא שהוא ייעלם, אלא נכלל. עכשיו, השאלה, אני אשאל שאלה מסוכנת, אתם מאמינים לזה ככה שיהיו פתחים בגובה של 100 אמה לאנשים וזה?
מופשט מדי.
מופשט מדי?
לא במדרגה
אחרת. לא הבנתי.
מופשט מדי, לא במדרגה
של... מי לא במדרגה? אתה אומר שאתה לא מבין את זה?
אני מבין, אני משתדל, אבל לא...
מה לא ברור מה שכתוב כאן?
זה המערה יש לשפה מאוד קשה, ועוד לא כל כך מתחבר בכלל... קשה להבין מה הוא רוצה מכל הסיפורים האלה.
מה קשה להבין? הוא רוצה להסביר לך מה התכוונו חז"ל כשדיברו על שערי ירושלים של 30 על 30. הרי זה, ההגדה זה לא המהר"ל המציא אותה. לא ברור, אתה אומר שלא ברור מה שלמדנו. אז בוא נלמד את זה עוד פעם.
זה ברור, אבל קשה לתפוס בספר שאומרים את האמות מידה.
לא, זה שאלה אחרת, זה אני התחלתי לשאול, אבל מה שיאיר אומר, אומר משהו אחר, אומר שאתה בכלל לא מבין מה שהמהר"ל אומר.
מבין, אבל זה מופשט מדי בשביל לדעת להאמין את זה, זאת אומרת, כאילו, נראה לי שזה גבוה מדי.
מה גבוה פה? מהאמה, זה לא גבוה.
אבל אתה מדבר איתי על, אנחנו מדברים על השערים של ירושלים, תן לי להבין מה זה ירושלים.
אז זה בדיוק מה שהוא רוצה להסביר לך, שדרך המידות האלה רצו להסביר לך מה זה מעלת ירושלים. שירושלים היא מקום קדוש, מכיוון שזה מקום קדוש, אז המקום הוא מושלם, כיוון שהוא מושלם, יש לו אבנים טובות, וכיוון שהוא מושלם, אז המידה שלו היא מידה מושלמת, שהיא 30 על 30, כי זה מרובע, חייב להיות, כי המרובע זה הצורה השלמה.
הריבוע.
הריבוע, זה הצורה השלמה. אבל, ולמה דווקא 30? כי זה למעלה מ-20, כי 20 זה הפתח עצמו. אז צריך שיהיה יותר גבוה מהפתח, המסגרת המקיפה. וכמו כן, כיוון שמה שהגמרא אמרה שקומת האדם היא 100, זאת אומרת שכל מה שאמרנו 30 על 30 זה צד מעלת המקום, אבל אם אתה מוסיף לזה מעלת האדם, הפתח צריך להיות יותר גבוה, זה 100. למה 100? כי 100 זה מספר מושלם, כפי שהסברנו בספר גור אריה פרשת ויתחנן הינשן. ומי שאומר 200 אמה, מסביר כך. שתי הסברים, או בגלל שהאדם הראשון היה שלם מבחינת חומרו, אבל לעתיד לבוא יש גם שלמות מבחינת צורתו, אז זה 100 ועוד 100. והסבר שני, שדווקא אומר הפוך, שמי שאומר 100 ועוד 100, מסביר שהחומר והצורה יהיו שווים זה לזה, אבל לעתיד לבוא, אבל מי שאומר רק 100, זה בגלל שהוא סובר שלעתיד לבוא החומר בטל אצל הצורה, ולכן יש רק 100 אמה. נו, אז מה כל כך קשה להביא? לא ברור? לא, בסדר. עכשיו, כל השאלה שאני שואל, איך אפשר להאמין בזה? זו השאלה שלך.
למה לא?
כן? מה, תגיד, מה אתה... מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד
שהמאה
אמה זה קודם כל מתייחס לאותם זמנים ששום שאמרה זה מתכוון.
לעתיד לבוא, כתוב.
כן, לעתיד לבוא, אבל ביחס למאה אמה, מה שאז היה מצב ראשון, כי למשל תיקח את תל אביב, היום בניין של מאה אמה זה בניין מאוד נמוך.
לא, אבל מדובר על אנשים. שהאנשים יהיו בגובה 100 אמה.
איך רואים?
זה אבנים טובות, כלומר, אתה רוצה שוהם וישפה בגובה 100 אמה.
אז מה שראוי, כמו מה שהבאת עם אחותך החכמים שאמרו כמה ישיבות יש לירושלים, בקיצור זה מגיע למיליארדים של אנשים.
נכון.
לא מה שבעצם ראוי שזה...
יפה.
אנחנו נגיע למסקנה...
אז אתה אומר שאתה אומר שזה דבר... שזה דבר... זה משל.
אני יכול להיות שזה אולי יותר פחות.
אני אתייחס עוד מעט לדבריך, כן, יועז.
אז הוא חולק על הרמב״ם.
למה הוא חולק על הרמב״ם?
הרמב״ם אומר שהאדם לעתיד לבוא יישאר כמו שהוא היום, לא יהיה שינוי בצורה שלו.
גם המהר"ל מסכים לזה.
זה מהר"ל.
אז הוא דיבר על זה בפרק הקודם, פרק נון. היית רק כשלמדנו את פרק נון?
לא.
בפרק נון, אז המהר"ל הסביר שגם למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, אין הכוונה, גם לפי הרמב״ם לפי זה, שישאר הכל כמו שהיה, אלא שדווקא הפוטנציאל ימוצא. כלומר, העולם החומרי, הפיזי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, איננו ממצא את כל היכולות שלו. והיום אנחנו רואים בעיקר מדוע, משום שכל התקציבים של אלפי מיליארדים של דולרים מושקעים בנשק. זאת אומרת, יש איזה עיכוב מוסרי להפיכת העולם הזה לגן עדן עלי אדמות כפשוטו. כן? אבל יש אפשרות. ואז יבוא יום שאתה תוכל לבקר את הנכדים שלך בגלקסיה. כן? כלומר, למה לא? כן? אגב, לא צריך בשביל זה לנסוע. פשוט דרך המחשב, הכל בין הגלקסיות, הכל יחובר ויהיה נחמד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחיות כמלאכים, אם אנחנו היינו רוצים באמת. עכשיו, אז זה היום, אגב, באמת, כמו שאתה אומר, מבחינת הטכנולוגיות החדשות, לעשות פתחים של 100 אמה אולי, אני לא יודע אם יש אפשרות של הנדסה גנטית שתהפוך את האדם בגובה של 100 אמה, זה לא נראה לי. אבל לך תדע. אבל
מה?
לירח?
כן, יש כזה דבר.
מעלית לירח?
שזה תהיה תמיה למעלה על ידי כוח הצנטריפוגלי ובארץ על ידי הכוח המשיכה. כאילו לא תהיה מחוברת לכלום במעשה, אבל משהו כזה. תהיה מפלדה מיוחדת, דקה וחזקה. קראתי משהו.
טוב. בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו אני רוצה להסביר פה, רגע. אני רוצה להסביר פה משהו. אבל בכל זאת, שאלות כאלה דן בהם המהר"ל בספר ידוע בשם בר הגולה. מכיר את הספר בר הגולה? כן. אז בספר בר הגולה מסביר המהר"ל, כל המספרים המשוגעים האלה שיש בחז"ל. למשל, כתוב על סנחריב, שכשהוא הגיע לשערי ירושלים, היו לו 2.6 מיליארד חיילים. עושים שם חשבון, זה 2.6 מיליארד חיילים. זה מספר שהוא בלתי אפשרי. אומר המהר"ל, אין הכוונה שהיה לו בפועל, אלא הכוונה שכך ראוי לו לסנחריב לפי מדרגתו, לפי מעלתו. אבל במציאות היה מה שאפשר להיות. כלומר, כמה שיותר. כלומר, היה לו צבא גדול לסנחריב. אולי היה לו 300 אלף חיילים. זה הרבה, אבל זה לא בלתי אפשרי. כמו כן, גם מה שכתוב בגמרא, שמשה רבנו היה בגובה של 10 אמות. לעומת פרעה, שהיה בגובה של אמה. איך יודעים שמשה היה בגובה של 10 אמות? כי הרי האוהל מועד, התורה ציוותה לעשות אותו בגובה של 10 אמות. סתם לבזבז חומרים? לא. אלא כדי שיכנסו. אז מי נכנס? משה. אז משה היה בגובה של 10 אמות, וכך זה כתוב בגמרא. זאת אומרת, המהר"ל, כוונה שכך ראוי למשה לפי מעלתו. כי באמת, לפי מדרגתו, הוא מתאים לו 10 אמות. אבל למעשה, היה גבוה כמה שאפשר. אז מן הסתם משה היה אדם גבוה, מצד מעלתו, מצד שלימות גופו, אבל לא שהוא היה בגובה של 10 אמות, אבל כמה שיותר. אבל פרעה היה אדם קטן, זה כיוון שהוא בגובה אמה. הוא קטן, אישיות קטנה. אז שמו אותו בגובה של אמה. כמה באמת? היה קטן. בסדר? נבוכדנצר בגובה טפח. לא. טוב, עכשיו יש פה שאלה. בסדר, גם זה הכוון. למה ריבוע זה שלם ולא עיגול? שואל השואל. תשובה. עיגול זה שלמות בטבע, ריבוע זה שלמות בעולם האנושי. כי העולם של האדם עשוי מקווים ישרים, דהיינו סולמות ערכים, מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, ואילו העולם הטבעי אין בו היררכיה, לכן השלמות בו עגול. לכן, אומרת הגמרא, אין ריבוע בחיות. הכל עגול בעולם החי. כן, מה רצית?
מצד המעלה שלך זה מצד הגבוה, אפשר
לומר? לא הבנתי כלום. מה?
מצד המעלה זה גבוה. זאת אומרת, מצד הצורה אפשר להגיד? כי יש לנו חומר.
אפשר להגיד גם את זה.
זאת אומרת, כשנותנים איזה מספר, זה כאילו לסבר לי את האוזן.
לא, המספר הוא מדויק. יש לו משמעות. כן, כן. כן, 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 זה מכפלה של שם הוויה. זה מכפלה של 2.6, זה מכפלה של שם הוויה, כן.
רק רציתי לחזק את דברי אסף, בנוגע למה שהוא אמר, שהוא לוקח את כל ה... שהוא מבין כאן, שאני מבין כאן את כל את הסיפור כאן, בתור מטאפורה, שבאמת לקלוט את אמות המידה הענקיות האלה, שהאדם באמת יהיה 48 מטר ו-88 מטר, זה קצת...
96.
לא,
96.
96. זה באמת קשה לתפוס בשכל האנושי שלנו. אבל אני אומר, אם באמת אנחנו נבין שירושלים היא, זה באמת מה שעתיד, מה שעתיד בעזרת השם להיות.
כן, ירצון, אני אשאל להיות.
ירושלים השלמה, שיבוא המשיח, וגם מה שהוא כותב כאן בסיפור שלו, שאותו תלמיד...
לגלג.
כן, שאותו תלמיד, למה הוא ירער על דברי הרב שהוא לגלג עליו? כי זה באמת קשה לתפוס, כי אנחנו היום שתי מטר, אנחנו שתי מטר העמידה האמיתית של הבן אדם. פתאום אתה בא ומדבר על כאלה מקרים, ובאמת התלמיד הוא הפליג בחוכמה, מה שהוא כותב שם, שהוא הפליג באונייה ובאמת הוא הפליג בחוכמה, אז הוא הגיע בסופו של דבר לאיזה הבנה של מה מסתתר אולי מאחורי הדברים שהרב אמר. אז לכן הרב גם אולי גער.
אכן. אכן. אמרת כל מה שאמרת, זה נכון. אני מקבל. לכן אני אמרתי, אכן. אכן, כי דבריך כן. טוב, יש פה עוד שאלה במסך. מה הקשר בין שלמות הצורה למאה אמה? על זה אמר המהר"ל, ביארתי זאת בספר גור אריה, פרשת ואתחנן עיין שם. מה כל כך מסובך? כן? טוב, בבקשה.
איך אנחנו אומרים שלעתיד לבוא האדם יהיה מצד צורתו, מצד השלמות שלו, מצד מעלתו, יהיה מאה אמה? איך אנחנו אומרים שאנחנו נהיה רואים להיות מאה אמה ומשה רבנו היה עשר אמה?
אה, זה בדיוק. משה רבנו זה עוד לא סוף ההיסטוריה. לכן משה רבנו זה רק עשר אמות.
לא הבנתי.
משה רבנו זה עוד לא אדם הראשון. יש מעלה יותר גבוהה ממשה, אדם הראשון. זאת אומרת, משה ביטא את השלמות האפשרית להשגה בדור שלו. כן, בבקשה.
מובן העניין להגיע למאה אמה, מבחינה שלמות מסוימת, אבל למה בפיזי? זה לא נותן לנו שום דבר.
בפיזי לא, כי האדם הוא שלם גם מצד גופו. למשל, חז"ל אמרו, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וגבה קומה. כלומר, אם הוא גבוה, אז זה סימן שהוא גם מושלם מבחינת היכולת הפיזית. הוא ממצא את עצמו עד הסוף. אם הוא ממוצא עד הסוף, אז הוא ראוי לתוספת. כי היה אפשר נגיד ככה, לומר, שהנבואה תחול על אדם טיפש, פחדן ועני. אז מה זה היה אומר? זה אומר, הנבואה זה בשביל החלשים. למה אתה מתנבא? כי אתה חולה. למה אתה מתנבא? כי אתה מסכן. אבל אם היית בלי תסכולים, לא היית מתנבא. מכאן, זו הביקורת המצויה נגד הדת, אגב. שהדת באה למלא צרכים של שכבה סוציו-אקונומית נמוכה, וככל שאתה עולה מבחינה סוציו-אקונומית, אתה פחות זקוק לאמונה. ברור? וההפך הוא הנכון, שדווקא כאשר האדם בשלמות גופו ובשלמות מעלותיו, דווקא אז פונה אליו השם. בסדר? מה?
זה מקטין את הנבואה, אתה אומר...
לא, זה מגדיל את הנבואה, זה הופך את הנבואה למונותאיסטית. כלומר, צריך להבין מה זה אמונת הייחוד, מונותאיזמוס בלעז. שאנחנו מאמינים שהשם אחד. אם השם אחד, אז הוא מתגלה ברוחני ובגשמי כאחד. אם אתה מצריך רק מעלה רוחנית, זה סימן שהחומר נתון בידי אלוה האחר, חס ושלום, כלומר בידי השטן. כאילו יש אלוהים מצד אחד, השטן מצד שני, אלוהים מתעניין ברוח, השטן מתעניין בחומר. ולא כן אמונת היהדות, שהשם אחד ושמו אחד. ולכן עד רבה, כל זמן שאין שותפות של הממד החומרי, הפיזי ממש, השרירים, בתוך, במעלות, יש חיסרון גם ברוח.
הרב?
הייתי?
כן, כן. אז העניין רק של הגבה קומה, זה רק לתת לזה,
אז הגבה קומה, כן, כמה שיותר, כמה שהטבע יכול לתת.
כל הנביאים היו גבוהים, לא היה מקרה של נביא נמוך?
האם כל הנביאים היו גבוהים? האם לא היה מקרה של נביא נמוך? מה? אתה רוצה לענות לו או שאני אענה לו? אני אמרתי לפני כן מאמר חז"ל שאמר, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור עשיר וגבה קומה. מה המסקנה המתבקשת לגבי שאלתך? אז האם היה מקרה יוצא דופן? לא שמענו. למה שיהיה מקרה יוצא דופן? אם חז"ל אמרו אין הנבואה שורה אלא, סימן שכל הנביאים היו גבוהים, כל הנביאים היו עשירים, כל הנביאים היו חכמים, כל הנביאים היו גיבורים. בסדר? בבקשה.
זה פשוט השאלה שגם שהיא עולה אצלי, כי זה קצת קשה, נגיד, אני לצורך העניין, אני יחסית נחשב בחומה, ואני רואה אנשים נמוכים ממני ש...
אתה אדם גבוה ויש מסביבך אנשים נמוכים והם מה? והם נביאים? אבל הם נביאים?
מה זה?
הם נביאים?
זה רק לעניין
נבואה. אז זהו, נביאים הם לא. טוב, עכשיו יש פה שאלה, למה הריבוע זה השלם? הרב הסביר למה עיגול זה, מדוע עיגול זה לא, אך למה ריבוע כן? הריבוע זה הצורה השלמה, כי זה שלמות הקווים הישרים, כיוון שהגובה משתווה לרוחב, כלומר אין דיסהרמוניה, אין אובדן הפרופורציות, כלומר אין דיספרופורציה. זאת הסיבה שהריבוע הוא שלם.
איפה יש דיספרופורציה?
במלבן יש לך דיספרופורציה.
לא,
בעיגול לא אמרתי. אמרתי שריבוע לעומת מלבן. הסברנו שיש מעלה לקווים הישרים לעומת הקווים העגולים. שהעיגול זה שלמות בטבע, הריבוע, הקו הישר, זה שלמות בעולם המוסרי. אז זה כבר, אני כן הסברתי את ההבדל בין ריבוע לקו עגול. השאלה מה דווקא ריבוע ולא מלבן, למשל. כי המלבן יש בו דיספרופורציה, כי הרי יש כמין מתח בין הרוחב לבין הגובה. בין הרוחב לאורך, מה שאין כן בריבוע שהאורך והרוחב משתווים זה לזה, לכן זה צורה שלמה. זהו, זה הכל. המעוין לא, בגלל שיש לך, אף על פי שהם שווים זה לזה הצדדים, אבל יש בכל זאת דיספרופורציה בין האורך לרוחב. יש אורך למעוין שאיננו משתווה לרוחב של המעוין. נכון? כן, בבקשה.
זה מוזר לי, למה יש דוגמה, בן אדם מאוד חכם והוא לא גבוה.
הוא חכם ולא גבוה.
והוא מכין את עצמו ככלי לנבואה, הגיע למצב לרמה של רוח הקודש.
אז הוא לא יתנבא.
אז הוא לא יתנבא?
הוא לא יתנבא כי הוא נמוך, מה אפשר לעשות? כן. נו, הלאה.
הרב,
נו?
אם כל הלימוד עכשיו שלמדנו מכאן, שכל הדבר הזה כאן זה בעצם איזה דימוי מסוים להראות לנו, להביע לנו איזה שלמות מסוימת שתהיה באחרית הימים, אז למה הם מתכוונים כאן? איזה דימוי זה של ההלונות, איפה שתרצנו? אתה מבין את השאלה שלי?
כן, כלומר, למה מתכוונים החלונות? החלונות זה מעלת המקום.
דימוי של מה?
אז הוא הסביר. החלונות של שער ירושלים זה מעלת המקום. והשער עצמו זה מעלת האדם הנכנס במקום. בסדר? הוא הסביר את זה. טוב, בואו נמשיך, כן? נו, אתה רוצה להגיד משהו?
אני חושב שיש גם דבר כמר, עשינו אנשים שזה היה כאילו, יש נגיעה חסרונית לגבוה, כמו בשאול.
שגבוה מדי. טוב, יש גם זה, נכון. כל יתר כחסר. כן, ועוד שם, אמר רבה, אמר רבי יוחנן. עתידה ירושלים שתיבנה, שלוש פרסאות למעלה, שנאמה ורעמה וישבה תחתיה. מה היא תחתיה? כתחתיה. ומה תחתיה שלוש פרסאות? זאת אומרת שירושלים היא השטח שלה זה שלוש פרסאות, ולכן היא גם בגובה שלוש פרסאות. כלומר, כדי להגיע לירושלים תצטרך לעלות 12 קילומטר מעל איפה שירושלים היום, היא תהיה באוויר כזה. כן? תהיה גבוהה מאוד.
עם
מעלית. כן? תחנה ראשונה בדרך לירח, ירושלים. אז שירושלים תהיה גבוהה מאוד. אמר רבה, אמר לי, ההוא סבא. זקן אחד אמר לי, ירושלים כמה הייתה תלת הפרסה האבה. ירושלים הראשונה, כלומר זו שחרבה, הייתה שלוש פרסאות. ושמה תאמר, יש לה צער לעלות. זה קשה לעלות ככה, 12 קילומטר, שלוש פרסאות זה 12 קילומטר, לעלות ככה עד למעלה. תלמוד לומר, מאלה כאב תעופנה, וחיונים אל ארובותיהם. אמר רב פאפא, שמע מינה, היעיבה, תלתה פרסה מגלה. מכאן אתה למד שהעב, דיינו הענן, הוא נמצא בגובה של 12 קילומטר. זה אגב פחות או יותר נכון. כן? יש עננים בגובה של 12 קילומטר. מה?
לא הבנתי.
ירושלים תהיה בגובה ההוא.
של הענן.
כן. תראה, כתוב, מאלה כעב תעופנה. עב זה עננים. וביאור עניין זה, כי ירושלים היא שלוש פרסאות. כי ירושלים עיר קדושה. ולכך מדרגתה שלוש פרסאות, כי הקדושה השלמה הוא על ידי שלוש כנגד שלוש קדוש. אם קדוש, קדוש, קדוש. וכל קדוש שיאמר הוא מדלה, כלומר מורם מן הארץ. ומפני כי ירושלים תהיה קדושה לגמרי, תהיה מדלה, כלומר מורמת מן הארץ, שלוש פרסאות, כנגד כמו שהיא תחתיה. ואז יהיה קדושה בשלמות, לא התחלת קדושה. ואמר שמה יש צער לעלות, רוצה לומר שמה לישראל הדרים בה, מפני כבדות החומרי, שהוא מבדיל בינם ובין הקדושה, יהיה להם צער לעלות. רוצה לומר לקנות אותה מדרגי הקדושה, מה זה לעלות? כלומר, אתה נדרש אם כן, כדי להתחבר לירושלים, מעלה עצומה שיכול להיות שקשה לאדם להשיג אותו. יש פה שתי שאלות ככה, קפצו. יכול להיות ששמח בחלקו ומושל ברוחו גבוה קומה במעלתו או כפשוטו? תשובה, גם וגם. האם גובה חייב להיות גובה פיזי? אולי גבוה ברוח? זה כן, זה גם נכון, אבל צריך גם שלמות של הגובה הפיזי. שהאדם ימצא את עצמו כמה שיותר, כי המונותאיזם, דהיינו אמונת הייחוד, זה מחייב שהקדוש ברוך הוא יתגלה בכל, ולא רק ברוחניות, אלא גם ברוח וגם בחול. כן.
אם כבר, אז גם יתגלי בקטן, אז אמרת בגדול.
נכון, יש גם גילוי בקטן.
לא, אבל אמרנו להביא זה רק גדול.
נכון.
ולמה? כי זה מונותאיזם. למה? כי ייחוד.
הוא צריך להיות שלם בגוף. זה כאן משהו גבוה.
אבל פה יש בעיה ששלימות מהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בקטן?
יש גם גילוי בקטן. לכן הנביא הוא צריך לכלול בתוכו גם את הגודל וגם את הקוטן. אדם גדול זה אדם שכולל בתוכו גם את הקטנות. אבל אני אומר משהו, מי שגבוה, בכלל 200 מנה, זאת אומרת, מי שגבוה, אז הוא גם נמוך הרבה. הוא הרבה נמוכים.
אולי הוא נמוך בבחינה רוחנית, אבל אי אפשר להגיד על גדול שהוא גם נמוך פיזי.
תלוי, למה? הוא גם נמוך פיזי.
איך?
כי הוא כולל בתוכו כמה נמוכים. אתה מכיר את המשחקים האלה שעושים בפורים, לוקחים שני ילדים, זאת אומרת, מלבישים אותם באיזה מיל גשם אחד גדול.
כן, אז אפשר גם את המשחקים האלו עם הקטן? נגיד שהקטן הוא גדול
רוחני,
וגם
בגבול
לפורים הוא יעלה על...
על מקלות. לא יודע, זה כבר... נגיע לזה, נדבר. תראה, צריך... מה, אתה רצית להירשם לבית ספר לנבואה, ועכשיו אתה אומר
זה... זה נראה לי לא הגיוני. לפעמים זה נראה משחק מילים, זה מה שמפתיע
לי. לא נראה לי.
זה משחק מילים, להגיד גדול, ייחוד, כי הוא גדול,
לא, הכוונה ייחוד בין החומר לרוח, אחדות בין החומר לרוח. כמו שהרוח צריכה להיות גדולה, גם החומר צריך להיות גדול, במקביל. זה הכוונה. רוצה לומר, אז אולי יהיה להם צער לעלות, רוצה לומר לקנות אותם מדרגה הקדושה, ומפני כך יהיה קשה לעלות, על זה אמר, וחיונים אל ארובותיהם. ידוע שהעוף פורח באוויר, מפני קלות החומר שיש לו, ולא מונע לעוף לעלות למעלה. וכן ישראל יהיו דומים לעוף שיהיה להם חומר זך, עד שלא יהיה להם מעכב ומונע מתבדות החומר לעלות ולקנות המדרגה הקדושה. והבין הדברים הגדולים האלו, ומפני זה מדמה אותו לאב, שהאב הוא ענן השמיים, ואמר הכתוב, אף אם יהיה האדם לעתיד גם כן חומרי, לא יהיה חומר שלהם גס וכבד כמו שהוא עתה. רק כמו חומר הענן, שהוא חומר שלא נחשב מן התחתונים, שהרי נקרא ענן שמיים. ולפיכך הענן נבדל מן הארץ, שלוש פרסאות, ויבאר לך הקדושה העליונה של ירושלים. זאת אומרת, מעלת ירושלים שהיא קדושה בתוך הטופוגרפיה. שלום.